גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 227 בקצה שלו על אבחון כאבים במבט עיניים, ובהתחלה הפתעה. דווקא בעולם הטכנולוגי יש יישומון המביא לתרגום אנושי לשפת הסימנים, וגם על הדרך להשתחרר מהתקיעות בעבודה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לרוצ'ס. מתורגמן לשפת סימנים בלחיצת כפתור.
כל מה שאני ואתה עושים בתור אנשים שומעים, אנחנו רוצים שחרשים יוכלו לעשות בצורה עצמאית, בין שיחה עם הבנק, שיחה עם רופא, שופ סנטר, לדבר עם משפחה, פסיכולוג, שיחה סתמית לתקן את האייפון, כל דבר שנשמע פשוט, כיום חרשים צריכים או מתורגמן פיזי איתם או בן משפחה שילווה אותם.
מה תוקע את ההתקדמות בעבודה?
גילינו היום, בעיקר בימים שהם פוסט ימי קורונה, ש-50% מאותם עובדים דיווחו על ברנאוט בעבודה. אין להם יותר אנרגיה, הם מרגישים שהם שרופים. אבל יותר מזה, הם מרגישים שאין להם אופק לפיתוח הקריירה. קלאץ' באפס מאמץ ובלי רווח בקצה, כלומר אני גם לא יודע איפה אני יכול להתקדם בתוך החברה שבה אני נמצא?
שברונות לב דרך עיניים של רוקח.
קודם כל, הצורה שהם מוציאים אוויר. אתה מכיר את האוי ואת האוף היהודי. ההנחה, האוי ואי הזה, כן, אתה כבר מבין שהוא לא בא לקנות בושם ליום האהבה. ואתה מסתכל על שפת הגוף. חשוב מאוד להסתכל על הבן אדם. אתה לומד עם השנים, אתה לומד לזהות, אתה לומד להבין את הכיוון שאליו בא המטופל. והרבה פעמים זה לא קשור לרוקחות, ולא קשור לתרופות, ולא קשור לרפואה. הרבה פעמים מדובר בפסיכולוגיה.
שלום תומר לוי.
שלום רמי, מה שלומך?
אני בסדר. תגיד, אתה שומע אותי טוב?
שומע אותך מצוין.
כי יש הרבה כאלה שעכשיו לא ישמעו אותנו.
זה נכון, נדאג להם לשפת סימנים אחר כך.
בדיוק לא, אנחנו עכשיו הולכים לדאוג להם. ואתה בעצם מצאת להם איזשהו סוג של פתרון, שהם יוכלו להסתדר גם עם זה שהם לא שומעים אותנו, אבל לא רק אותנו, כל מיני אחרים. נכון?
נכון, לגמרי.
עכשיו תשמע, אם אני אגיד את שם החברה שאתה מנכ״ל ומייסד שלה, אני עלול לטעות. אז תגיד אתה.
אז אנחנו בעצם Sign Now. אנחנו סטארט-אפ בינלאומי שמנגיש את המרחב לקהילת החרשים, שמונה 90 מיליון אנשים בעולם.
והמרחב זה כל מה שנקרא שירותים חיוניים, נכון? כמו מה?
מדויק. כל מה שאני ואתה עושים בתור אנשים שומעים, אנחנו רוצים שחרשים יוכלו לעשות בצורה עצמאית, בין שיחה עם הבנק, שיחה עם רופא, שופ סנטר, לדבר עם משפחה, פסיכולוג, שיחה סתמית לתקן את האייפון. כל דבר שנשמע פשוט, כיום חרשים צריכים או מתורגמן פיזי איתם, או בן משפחה שילווה אותם, והיום בכפתור אחד, בעזרת אפליקציית Sign Now, הם יכולים לעשות את זה בעצמם, מכל מקום, בכל זמן, ועבור כל צורך.
אבל גם, אתה יודע, אפשר לכתוב את זה על איזו הודעה או משהו כזה, או על, בוא נגיד, מסמך שאתה מוציא להנעתך בטלפון וכותב.
אז אני אחזיר שאלה אליך. כן. אתה היית לוקח משכנתה בטקסט?
לא קשור, העניין הוא שבוא נניח אתה הולך לקנות בתור מוגבל שמיעה, אתה הולך לקנות לחם ושני חלב ובקבוק קולה, אתה לא צריך יותר מזה.
אז זה מעניין מה שאתה אומר, כי בשביל החרשים שפת סימנים זה לא רק שפה, זה זהות, זה סממן, זה תרבות שלמה עם דקדוק שונה, וחשוב לחרשים גם לדבר בשפת סימנים כי זה יותר נוח וזה השפה שלהם, ומצד שני גם כי זה בעצם התרבות והם רוצים לחזק את ה... את הנושא הזה, וגם אני חושב שבצדק. ודבר שני, יש הרבה חרשים שלא יודעים קרוא וכתוב.
נדמה לי שבדברים האחרונים הכנסת אותנו לתוך האולם שבו נעשה המחקר. כלומר, אנחנו יכולים להבין ששדה המחקר הוא גם מוגבלי שמיעה, אבל עוד המון דברים אחרים, כי יש לך שם גם טכנולוגיה, ויש לך שפת סימנים, וכמו שאמרת, יש לך תרבות שלמה סביב התחום הזה של סיוע למוגבלי שמיעה.
אז אנחנו עובדים קהילת החרשים וכבדי השמיעה, ובאמת יש פה הרבה צדדים, גם בצד החברתי, הטכנולוגי, העסקי, ואנחנו באים לתכלל את כל הדבר הזה, כמו שאתה אומר, כדי למצוא את הפתרונות לשאלות שאתה שואל עכשיו.
שמתם איזושהי שאלת מחקר אחת, או שואל לכם יותר מ-10?
וואו, זה לא 10,
200. 200, כן.
תשמע, יש פה כל מיני צדדים, כמו שאמרתי, יש פה אפליקציה שצריכה לתכלל את קהילת החרשים, את המתורגמנים לשפת הסימנים, את נותני השירות, את הלקוחות העסקיים, את הממשלות, בארץ, בעולם, ויש פה מערך שלם שצריך לראות בכל הדרכים, איך עושים את זה בצורה שתהיה הכי מתאמית עם כולם.
בוא נתחיל מהגורם הבעייתי ביותר, שזה למעשה אלה שאמורים לקבל את השירות, נכון? השאלה יכולה להיות, אוקיי, מה הם צריכים, או מה אני יכול לספק להם?
כן, לגמרי. אתה רוצה לספר לך את הסיפור איך ההקשר הזה התחיל?
בוא נתחיל.
יאללה. אז 2015, אני מוזיקאי, כנראה לא מספיק טוב, אז עברתי לקהילת החרשים.
אוקיי. לא שמעת את עצמך, כנראה.
תצחק, אבל כבדי שמיע שמולה שאני לא שר משהו בפייסבוק, גם זה קרה.
וואי וואי.
בסדר, עברתי מקצוע, כנראה שזה לא היה תחום שלי, אולי בעתיד. אבל מה שקרה, רציתי ברצינות קליפ בשפת הסימנים סתם כרעיון, כי רציתי להנגיש את כל השירים שלי לכל אדם שהוא. ואז בעצם נחשפתי פעם ראשונה לקהילת החרשים, הבנתי שיש פה קהילה שלמה שלא טופלה, שצריכה הנגשה בזמן אמת המון המון נושאים, והתחלנו לקדם. בהתחלה לא היה לי הבנה שצריך טכנולוגיה, התחלתי לקדם מופעים נגישים בימי הסטודנט, לאחר מכן הבאנו את האירוויזיון בישראל שיהיה נגיש, ואז לאחר שיח עם הרבה חרשים, שזה בעצם אחד הדברים החשובים שמבינים צרכים ושואלים שאלות, להבין מה באמת החרש צריך, לא להסיק בתור עצמי מה הם רוצים. ואז גילינו שהם מבקשים הנגשה בזמן אמת, חרש שהם רוצה ללכת למכולת, לבנק, לקופת חולים, הוא רוצה לדבר עם מישהו רוצה, מתי שהוא רוצה, בצורה מאוד פשוטה ואינטואיטיבית, שלא תדרוש ממנו תיאום מראש, ולא, כמובן שלא תשלום.
אוקיי.
ומשם גדלנו לפתח את האפליקציה.
רגע, גדלנו לפתח אפליקציה, אתה יודע, עברנו את הכביש, לא, זה לא בדיוק ככה.
ממש לא.
מה הייתה הבעיה הראשונה? בוא נגיד את זה ככה, עם איזה כלים התחלתם לבדוק את זה?
אז אני יכול להגיד שהדבר הראשון שעשינו זה קודם כל לדבר עם הרבה אנשים, כדי להבין את הצורך.
כלומר, עשיתם מה שנקרא רעיונות,
נכון.
דבר כזה, אוקיי.
רעיונות, קבוצות מיקוד, ואז בעצם קיבלנו החלטה להיכנס לאקסלרטורים. השתתפנו בעיקר בכוורת של הג'וינט ושל קרנות הביטוח הלאומי, ואז ב-8200 אימפקט. ובכל שלב בעצם הבנו מה בדיוק הצרכים הספציפיים, מי הקהילה הספציפית, מהי הצעת הערך שאנחנו נותנים, מה הפתרון, באיזה תצורה. להבין האם זה מדובר בקהילה מסוימת, בארץ, בעולם, ומשם בעצם התחלנו לדייק, ומשם, אתה יודע, גם עשינו המון עבודה, גם המתכנתים שלנו, גייסנו כספים, ורצנו בעצם לפיתוח של האפליקציה.
כלומר, אם חשבנו ששדה המחקר זה בעצם אותם מוגבלי שמיעה, מסתבר שזה עוד הרבה דברים אחרים.
המון דברים. שאתה אומר, אם הקים סטארט-אפ, יש לך 8,000 דברים לקחת אותם בחשבון, וכל החלטה היא קריטית.
תראה, מוגבלי שמיעה זה כל אחד באופן אישי, אבל כשאתה מסתכל על דברים שאחרים פיתחו ולקחת אותם אליך, אז מה חיפשת שם?
דברים שאחרים לקחו, אתה יכול לדייק?
לא, שאחרים פיתחו. כלומר,
פיתוחים טכנולוגיים אחרים.
נכון, בדיוק.
אז זו שאלה מאוד מעניינת, כי הרבה פעמים אתה גם רוצה לראות מי המתחרים שלך, ולהבין איפה אתה נמצא בשדה.
בוא נסתכל על אלה שאתה בא לעזור להם, את המתחרים, בסדר, אוקיי. נסתכל על זה כמו שאומרים מהצד הסוציאלי.
כן. אני דווקא באתי להגיד שהמתחרים גורם לך לפעמים לשייף את הצד החברתי אצלך, ולהבין מה הצעת הערך הספציפי שאתה נותן.
אתה מבין שאני בדיוק כיוונתי לשם. אוקיי.
אז מעולה. אז אני יכול להגיד שאחד הדברים הכי גדולים שגילינו בשנתיים של פיילוטים, זה הנושא של חוויית משתמש. הרבה פעמים בקהילת החרשים, כמו הרבה קהילות, מדובר לפעמים באנשים עם אוריינות דיגיטלית נמוכה, שצריכים חוויית משתמש פשוטה. זה נשמע אולי משהו שהוא סתמי, אבל זה קריטי. אחרת, פשוט הם לא נכנסים, וככה אנחנו ניצחנו את המתחרים, ובעצם הבאנו את הפתרון הטוב ביותר. בלי סיסמה, בלי הורדת אפליקציה, כפתור אחד בצורה מאוד פשוטה, הם נכנסים לשיחה עם מתורגמן, כמו שאתה מקבל אורח שבא אליך הביתה. המתורגמן מתודרך בדיוק מה לעשות, ויחד הם מגשימים את כל המשאלות של החרש, מתקשרים למי שהם רוצים, איך שהם רוצים, ומתקשרים ביניהם.
כלומר, שהאלגוריתם שעומד מאחורי היישומון הזה, הוא אמור להיות פשוט? לא, סליחה, הוא אמור להיות מאוד משוכלל, שמופעל פשוט. איפה גיליתם את הבעייתיות לפתח אותו? כי זה גם מה שעשיתם.
נכון. אז אתה אומר פה משהו מאוד יפה. הרבה חברות הולכות לכיוון של חדשנות טכנולוגית, לפתח את הפיתוח הטכנולוגי הבא. אנחנו אמרנו לא. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש מצב חירום לא פחות בינלאומי. 90 מיליון חרשים מתחילים את החיים בנקודת פתיחה נמוכה, לא הולכים לבתי חולים, אנשים מתים כי לא מצליחים להתקשר למשטרה בזמן ודופקים על הדלתות של השכנים. והבנו שאנחנו צריכים חדשנות פונקציונלית, שזה אומר להשתמש בפתרונות קיימים, בטכנולוגיה קיימת, כדי להסב אותם למקומות אחרים.
אתה יודע מה, אני אתקיל אותך כאן באיזה משהו שבטוח 20 אלף מאזינים עוד ירצו להבין. למה לא לקחת את אותם דברים ולהפוך אותם לכתב, באמת, זה מה ששאלתי אותך בהתחלה.
שאלה מצוינת. אז קודם כל יש בתוך קהילת החרשים, כחלק מבנת הצרכים, חרשים שלא יודעים קרוא וכתוב. דבר שני, שפת הסימנים היא לא רק שפה, היא סממן, היא תרבות. לנו בתור שומעים לפעמים קשה להבין את הנושא הזה, אבל חשוב לקהילת החרשים, הנושא של להבין בצורה בהירה, לדבר בשפת הסימנים.
את כל הנתונים אתה אוסף, ואז אתה מגיע למצב שאתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, אוקיי, אני יודע הרבה מאוד על האוכלוסייה הזאת, ועכשיו איך אני עוזר אותה? איך אני עוזר להם? כלומר, אתה חוזר לשאלת המחקר.
נכון.
אבל אז אתה צריך לבוא עם פיתוח.
נכון.
אז לאן זה הולך?
אז זה גם שאלה מצוינת. תמיד אנחנו עושים פיילוטים, ותמיד אני אומר לצוות שלנו, אנחנו נכשלים בפיילוט, זה מצוין. אז זה היופי שבעזרת כפתור אחד, עם המון פתרון באגים שפתרנו מכל טלפון שהוא, אחרי ש... קודם כל נכנס לשיחה עם מתורגמנית, שזה נשמע פשוט, אבל זה לא מובן מאליו. אנחנו מאוד מאמינים במונח וידאו נגיש. כך היום כל חברת, אני לא אגיד שמות, אבל כך כל חברת וידאו בינלאומית בעולם, אני אומר לך שאנחנו בסיינאר עושים וידאו נגיש יותר טוב. למה? כי אנחנו עבדנו עם הקהילה, הבנו בדיוק מה הצרכים ברמה של הנדלן מסך, ברמה של הכפתורים הספציפיים, ברמה של מה קורה בכל שלב, כי פשוט אחרת הם לא נכנסים.
אתה מסכים לי רגע להיות מגעיל?
אם זה, תנסה, בוא נראה.
העברתם את הבעייתיות למתרגם עצמו? זאת אומרת, הוא מקבל, יש לי אחד מישראל, מדבר עברית, אני צריך לתרגם לו, לא יודע, לעברית, הוא הלך לבנק, אז אני צריך לתרגם לו, כלומר, את כל הזבל העברתם למתורגמן.
אז אתה יודע, זו שאלה מצוינת, כי אתה בדיוק נוגע עוד פעם בשאלת המחקר ובצרכים. יש מאות ספוצים אני בעולם.
רגע, לפני שאתה משבח את השאלה שלי, תגיד לי בכן או לא.
אז יש הרבה אתגרים גם אצל החרש, גם אצל המתורגמן.
איך אתה מתחמק, אתה לא מכיר אותי עוד כנראה. זה שקראת עליי בוויקיפדיה זה בסדר, אבל אני יוצא ממך בסוף כן או לא.
אז אני אגיד לך ככה, זה מאוד מאתגר להיות מתורגמן באופן כללי. מתורגמן צריך לתרגם הכל, יש מאות שפות סימנים בעולם, אנחנו יודעים להתאים את המתורגמן הספציפי לחרש הספציפי, ואני מקווה שאני טבעים לו, תגיד לי.
בטח, אמרת כן, אבל כשאמרת את זה בדרך דיפלומטית, למדת הרי ממשל ופוליטיקה, אז אתה מומחה לקטעים האלה, אוקיי. אז העברתם את כל, בוא נגיד, את כל הכלי המעשי, למתורגמן, מה נתתם לו? כלומר, מול מה הוא יושב?
אז זה יופי, שמצד אחד אתה אומר זה מאתגר אותם, אני דווקא אומר ההפך, אני אומר דווקא, אפשר להם נוחות. היום מה שקורה, מתורגמן צריך לנסוע, חנייה, זמן, דלק, הוא מקבל תשלום נמוך, ימון בירוקרטיה ותפסים למלא.
תגיד, לא עברת קורונה?
אז תקשיב.
אז כולם עברו הביתה, מה?
הקורונה זה משבר להזדמנות, בזכות הקורונה... אנחנו הצלחנו לקדם את האפליקציה יותר, כי היה צורך של ההנגשה מרחוק, ומתורגמנים היה להם נוח לעבוד מהבית, וזה okay. יתרון מהותי. אם אתה עכשיו מתורגמן ואתה עובד X שעות במשמרת מהבית בצורה נוחה ועושה דברים תוך כדי, החיים שלך הרבה יותר נוחים מאשר כל היום להתרוצץ עבור שכר שהוא יותר נמוך. Mm-hmm. מעבר לזה, אנחנו גם עובדים עם כל מיני מודלים שמצ'פרים את המתורגמנים מעבר לשכר, על בסיס ביצועים. מתורגמן ענה מהר לשיחה, קיבל משוב גבוה מהחרש, התמיד באפליקציה, הוא יקבל צ'ופרים, גם כספיים וגם ציוד.
אני מכיר את זה גם מאגד, אתה יודע. יש להם גם
מוקדי
שירות, אוקיי. אבל מה הם עוד, איזה אנשים אתם מחפשים לשם?
אז קודם כל אנחנו מחפשים מתורגמנים שפת סימנים מוסמכים. במספר שפות על פי הביקושים והצרכים של המדינות שאנחנו עובדים איתם. ואז אנחנו יודעים לחבר בלינק מאוד פשוט בין החרשים הספציפיים עם שפה מסוימת למתורגמן הספציפי, ומאפשרים להם בעצם סירקולציה שהם כבר זה רץ בתוך עצמה וסוג של חצי אוטומציה.
עכשיו, אוקיי, זה בסדר, זה מבחינת היכולת והידע שלהם. נדמה לי שגם מחפשים אנשים עם אופי או סוג מסוים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אדם ש, איך אומרים, הלטיני עולה לו לראש מהר, יש לו בעיה להיות שם.
אתה לגמרי צודק. אגב, גם בצוות, אני תמיד אומר לצוות, אני בוחר את האנשים, ולפי זה בוחר תפקידים, לא ההפך. וחשוב פה שיהיה אנשים טובים, גם ברמה של המתורגמנים. אנחנו מחפשים בעיקר שחקני נשמה, כאלה שרתומים, שיודעים לתת הרבה משמרות, שאכפת להם האפליקציה, שמבינים דברים טכנולוגיים, ורואים את הדבר הבא, רואים טיפה קדימה את הוויז'ן של החברה, ורוצים לגדול איתנו לעבר המהפכה החברתית הבינלאומית הבאה.
המהפכה הבאה עומדת לך בפתח, ולדעתי אתה מסתכל עליה כבר.
בעזרת השם.
אני לא בטוח שזה בעזרת השם. נדמה לי שאם מסתכל על מוגבלי ראייה, הם גם נמצאים שם, והם גם מחפשים איזשהו סוג של פתרון. אז אם הייתי מחפש את החזון של סיינדנאו, נדמה לי שאתם מסתכלים לשם.
תקשיב, אתה צריך להיות יזם חברתי, עזוב אותך רדיו, אני אומר לך, זה, יש לך פה רעיונות חווה על הזמן.
ורק שמישהו ישלם לי על זה, אוקיי.
בוא תצטרף לסיינאו. אתה לגמרי צודק, אחד הכיווני מופ שלנו לעתיד, זה הבנו שהמתודה של כפתור אחד כניסה לשיחת וידאו עם נציג אנושי, היא מצוינת לא רק לחרשים, להמון אוכלוסיות שצריכות, סיוע עם נותני שירות, התמצאות במרחב, תחושת ביטחון, הפגת בדידות, אז כמו שאתה אומר, גם עיוורים, גם מוגבלות שכלית, אוטיזם, קשישים, כל מי שצריך סיוע מיידי עכשיו, מבן אדם אנושי, לכל דבר, במילה אחת, כפתור אחד, המון אפשרויות.
כלומר, הפיתוח הזה מאפשר לך פירמידה כזאת של אפשרויות למטה, כרגע נמצאים מוגבלי השמיעה, ואפשר לקחת את זה לעוד הרבה מקומות, אבל שוב, אתה צריך לייצר הכשרה, ופה אנחנו נגיע לשאלה האחרונה, כי הזמן נגמר, אבל אני, אתה יודע, אנחנו עוד יושבים פה שעות.
כן.
אפשר להכשיר בן אדם רגיל שיש לו, בוא נגיד, תכונות שירותיות נפלאות, אבל הוא לא יודע את שפת הסימנים, תוך כמה זמן תכשיר אותו?
אז אם אנחנו מדברים ספציפית על שפת הסימנים, אז הכשרה היא לוקחת באזור השנתיים, בבר אילן או באריאל היום בישראל או במקומות אחרים בעולם, וצריך תעודת הסמכה וזה סופר חשוב. לשאר האוכלוסיות שלא צריך שפת סימנים, אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים היום מתחתות הסטודנטים, ואנחנו עושים להם הכשרה שהיא יחסית מהירה לחבר'ה שהם יותר רציניים, ויחד איתנו הם בעצם עושים היום שיחות לאותם אנשים.
תומר, אדם שבמשפחה שלו יש כאלה, הוא גם צריך לעבור את אותה הכשרה?
יש עניין...
כלומר, הוא מדבר את זה ביום-יום.
יש עניין שבסוף, בגלל שהמתורגמם מתווך לחרש, חשוב מאוד הקוד האתי, חשוב מאוד המקצועיות, חשוב מאוד לשים לדברים, לב לדברים הקטנים, ולכן אנחנו לא ממסמסים את זה. אתה חייב תעודת הסמכה, אם הסמכת של מדינת ישראל או של מדינה אחרת, זה סופר קריטי, כי אם חס וחלילה גם יקרה מצב שמול הבנק או מול חברת ביטוח, מתורגמן יתרגם לו בצורה טובה, גם אני וגם מתורגמן וגם אחרי שאכלנו אותה.
תראה, אני לא רוצה לשאול בכמה מדינות אתם עובדים, אבל ממש שאלה אחרונה. כמה שפות אתם יודעים לתת שירות?
כל שפה שתרצה אפשר.
אז אוהב אותך.
אנחנו יודעים הם למעלה מ-70 שפות סימנים בעולם לתת שירות. אנחנו עושים את זה גם במדינות ערב, גם באירופה, גם עשינו באוסטרליה, גם בארצות הברית. יש לנו תורגמנים מארץ ומחול שיודעים לתת שירות להמון שפות.
אתה מדבר על אנגלית, לטינית, דברים כאלה. אבל שפות שהן קצת יותר קשות, נניח אפריקאיות או מזרח אסיאטיות.
אז באפריקה קודם כל נדאג שיהיה אינטרנט, ואז נוכל לחבר להם את תורגמן.
בוא נדבר עם צוקרברג על העניין הזה.
נטפל בזה, אבל אתה צודק, אבל הרבה פעמים גם חרש ממדינה שונה יבין את השפת סימנים של האדם האחר, הרבה מהקטע של ה...
תומר, זה קהילות מחוברות.
לגמרי. זה בסוף קהילה שהיא חזקה מאוד בעולם.
תומר לוי, סיינט אאוט, הוצאת לי דמעות מהעיניים. תודה רבה לך. נועם, מה זה גלוט?
אתה יודע, אני חייב להגיד לך, לא ככה, התחלנו, היה לנו שם אחר כשהתחלנו את החברה. קראנו לעצמנו וורקי.
אוקיי.
מתוך מחשבה על עבודה במהות שלה. ואז הגיעו הרבה מאוד חברות אחרות עם שמות דומים, ואמרנו איך אנחנו מבדלים את עצמנו.
אוקיי.
גלוט, באנגלית יש לו כל מיני פירושים, אבל המהות של מה שאנחנו רוצים לייצר זה... לעוף על עצמך, לחגוג את ההישגים שלך, ולא להתפשר על עצמך, על החלומות שלך ועל הקריירה שלך.
תגיד לי שזה מתחום התעופה?
אנחנו שאלנו את זה מכל מיני תחומים לתוך עולם העבודה.
הבנתי. נועם מרדכי, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת גלוט, שלום לך. קודם כל, לא אמרנו, אז נגיד עכשיו שלום לך.
שלום, שלום, כיף להיות פה.
ואתה, והחברה שלך בעצם עוסקת במחקר שנועד לבסס תהליכים לאפשר לעובדים להתקדם, כי הבעיה העיקרית היום היא, תגדיר אותה?
אז היום, בוא רגע נעשה זום אאוט ונלך למה שקורה בשוק בעולם העבודה באופן כללי.
בדיוק, לשם כיוונתי.
מעולה, אז אני איתך ואני אתאר לך, ובאמת האמת יש באמת פריבילגיה.
רגע, אני אעזור לך.
תגיד לי.
נתמע לי שהוא מתרוקן.
עולם העבודה מתרוקן.
כן.
עולם העבודה מתרוקן.
השוק מתרוקן.
השוק מתרוקן מעובדים.
כן.
יש, אנחנו חווים תהליך עצום שנקרא ה-Great Resignation, או ההתפטרות הגדולה, ואנחנו רואים שהיום הכוח בעולם העבודה עבר מהמעסיקים לעובדים, עובדים עוזבים חברות. אנחנו עשינו איזשהו מחקר שבדק 1,000 עובדים בחברות שאנחנו, שהם לקוחות שלנו, ושאלנו אותם, בעצם ניסינו להבין מה הסיבה למה הם עוזבים חברות, וגילינו היום, בעיקר בימים שהם פוסט ימי קורונה, ש-50% מאותם עובדים דיווחו על ברנאוט בעבודה. אין להם יותר אנרגיה, הם מרגישים שהם שרופים. אבל יותר מזה, הם מרגישים שאין להם אופק לפיתוח הקריירה שלהם.
מה שנקרא קלאץ' באפס מאמץ.
קלאץ' באפס מאמץ ובלי רווח בקצה. כלומר, אני גם לא יודע איפה אני יכול להתקדם בתוך החברה שבה אני נמצא. אז אני עושה את האבסורד והוא לחפש עבודה במקום אחר, למרות שיכול להיות שיש... אין סוף הזדמנויות בחברה שבה אני עובד.
זה כי בתוך חברה כזאת, הוא גם רואה שיש איזשהו אופק, אבל הוא לא מגיע לשם.
הוא לא מגיע לשם, וזה האבסורד הגדול, רמי. החברות האלה יכולות להיות חברות עם 100-200 אלף עובדים, אין סוף משרדים ברחבי העולם, אין סוף תחומי תעסוקה. אבל אני כעובד נמצא בדומיין הקטן שלי, בעולם התוכן הקטן שלי, אני מוגדר אך ורק סביב הטייטל שלי. למרות שוואלה, תכלס, יכול להיות שיש לי מנעד כישורים הרבה יותר רחב, ומנעד חלומות הרבה יותר רחב.
אתה יודע מה עלה לי בראש?
תגיד לי.
אתה אומר, העובד כאן צריך לדעת שהכוח עובר עבר אליו, זה מתאים לכתבי צרכנות, הם אומרים, תשמעו, עכשיו הכוח עבר מהרשתות לצרכנים. גם העובדים צריכים להבין את זה.
אז העובדים, יש להם את ההבנה הזאת, אבל הבעיה היא שהפעולה שהם לוקחים היא במקום לנסות להצליח להתקדם בתוך הארגון, הם פשוט עוזבים. ואז הם מתחילים מקום עבודה חדש.
רגע, אתה יודע מה? אני רוצה שנייה לשאול על אחת המסקנות, אחר כך okay. ניכנס למחקר.
כן.
Okay. כי הם לא מייזים לעמוד מול המעסיק שלהם?
זאת אחת הנקודות המרכזיות, היא שאין היום, אין היום סטנדרטיזציה לכל העולם הזה של פיתוח קריירה. מה זה גורם? לזה שרק אם אני, בוא נגיד, מתוך ה3-5% כוכבים בארגון של 100,000 עובדים, אז לי תהיה יכולת לקדם את הקריירה שלי. אבל מה עם השאר שלא מסוגלים, כמו שאמרת, לעמוד מול המנהל או המנהלת שלהם ולהגיד, אני רוצה להתקדם.
אז רגע, אתה עוזר לחברות או לעובדים?
גם וגם.
הבנתי. תגיד, שאלת המחקר הראשון, זה הרקע של המחקר, יש כן. שוק העבודה, אמרנו, מתרוקן.
כן.
אתם באים איכשהו ככה לעצור את התופעה.
כן.
מה שאלת המחקר הייתה?
איך נראים היום יחסי העובד מעביד ביניכם העובדים? ומדוע אתם עוזבים את החברה? ומה היה צריך לעשות כדי למנוע מכם לעשות את זה?
זה שלוש שאלות, אבל אם אני מסתכל שנייה על הראשונה, אתה אומר, זאת הסיבה הראשונית להחלטה?
התשובה היא כן. כי בסוף, השאלה שעובד או עובדת שואלים את עצמם, בסוף כל יום, היא מה אופק הקריירה שלי בתוך הארגון? אנחנו רואים היום, אני אתן לך רגע תמונה על השוק בארצות הברית. בינואר האחרון, ראינו, רק בינואר האחרון, קרוב ל-4 מיליון עובדים בשוק האמריקאי, התפטרו ממקום עבודתם. וואו. סך הכל, בכל 2021, 50 מיליון עובדים בשוק האמריקאי התפטרו מעבודתם. המשמעות, אגב, לארגונים...
וכמעט חמישית מכוח העבודה שם.
בערך חמישית מכוח העבודה, מה שמייצר בכל השוק תנועה מטורפת של עובדים, ובעיקר uncertainty, חוסר ודאות למעסיקים, שלא יכולים לבנות על אנשים לטווח הרחוק, יש להם בעיה של איבוד ידע, וחוץ מזה, זה עולה להם מאות מיליוני דולרים בשנה, כי הטרייד-אוף הוא שהם הולכים ומגייסים כל הזמן אנשים מבחוץ, במקום לפתח אנשים פנימה.
ואז אלה שעזבו הופכים להיות מתחרים. זאת אומרת, שדה המחקר שלכם, זה, בוא נגיד, איזושהי קבוצה, אולי 1,000, אולי 2,000 אנשים, וניתן להם שם מתוסכלים?
אנשים מאוד מאוד מתוסכלים, אבל גם מאוד מאוד מוכשרים. שהבעיה שאין להם גישה להזדמנויות קריירה מסוגים שונים. אבל הם מבינים שהם יכולים, שהם רוצים ושהם יכולים להגיע גם להתקדם, אבל שים לב, גם לנסות דברים חדשים. וזה אחד השאלות המחקר הנוספות בפריפריה של המחקר שלנו שעשינו. דיברתי על הגרייט רזיגניישן, אני רוצה לשתף אותך.
רגע, חכה, השאלון, או בוא נגיד הסוג של המחקר, אני מניח שהוא איכותני לצורך העניין, אתם ראיינתם, שלחתם שאלונים, באיזה אופן עשיתם אותו?
גם שלחנו שאלונים, אבל גם ראיינו ופגשנו הרבה מאוד עובדים. היום, לשמחתי לגלוט, יש הרבה מאוד לקוחות גדולים, ויש לנו גישה ישירה לעובדים שנמצאים בחברה, שמנסים להתקדם בה וכן הלאה.
Okay.
אז גם יצא לנו לשמוע את הטון ולהסתכל להם בעיניים.
ומה אמרו לכם?
והם אמרו לנו...
נדמה לי שזה מה שבאת להגיד לי.
וזה בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
אוקיי.
בוא אני אתחיל רגע מהטרנד, ואז אני אשתף אותך במסקנות מהחוויות ומהשיחות עם אותם עובדים.
אוקיי.
אחד הדברים שלמדנו, ושבגינן פיתחנו גם את הטכנולוגיה שפיתחנו, היא שכל המונח הזה, עבודה היום, משנה צורה. עובר רפורמציה. בעבר חשבנו על עבודה כמשהו מאוד לינארי. אני עושה דבר אחד, בין 8-5, והולך הביתה, וזה כל מה שאני עושה.
זה נכון בהודו, סין, כלומר, בהרבה מאוד מדינות במזרח.
גם שם היום זה כבר לא נכון.
זה כשאתה מדבר על יפן או קוריאה, כי אז שם, כי הם עברו איזשהו תהליך של מערב, כלומר, של כניסה לדומות מערבית, ואז הם באמת יכלו להרשות. אבל אם אתה מסתכל על הקסטות הנמוכות בהודו, ככה זה עובד.
זה נכון, אם כי אני חייב להגיד לך, יש לנו היום הרבה לקוחות בהודו, ואנחנו רואים גם שם, אוקיי, איך כל עולם העבודה עובר דיקונסטרוקציה, ואנשים מסתכלים על עבודה או על תפקיד, לא כדבר אחד, אלא כאוסף של דברים, אוסף של כישורים שונים, אוסף של פרויקטים שונים שהם יכולים לעשות במגוון תפקידים. וזה בדיוק מה ששמענו מהעובדים כשראיינו אותם. אמרו לנו, תשמעו, אני יכול להיות איש IT, או אני יכול להיות איש מרקטינג, אבל למה שאני לא אנסה דברים בכספים? למה שאני לא אנסה דברים במחירות? למה שאני לא אשקיע 10-20% מהזמן שלי בכלל בלעשות איזשהו ניהול פרויקט גלובלי?
כשאתה אומר למה שאני לא אעשה, זאת אומרת, אתה מדבר מתוך הפה של העובד, זה כאילו, זה אומר, יש לי אפשרות פעם אחת. כלומר, אני יודע שיש לי אפשרות, או יש לי יכולת, אני יודע שיש תפקיד כזה בחברה, או יש הרבה תפקידים כאלה בחברה. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לך, למה לא מסתכלים עליי?
למה לא רואים אותי? בדיוק.
אני שקוף.
אני שקוף. הארגון לא מסתכל עליי, הארגון לא מתייחס אליי. יתרה מזאת, לפעמים, אם אני רוצה להתקדם בקריירה, זה אפילו יכול לאיים על המנהל או המנהלת שלי. עכשיו, אני רוצה לתת לך דוגמה מיוניליבר.
זה מפחיד?
זה מפחיד מאוד, וזה גורם לאחת משני דברים. או שאני עוזב את החברה, או שאני נכנס לסטגנציה, ומתקפל בתוך הקונחייה שלי.
Okay.
כך או כך, אם אתה מסתכל על זה בסקייל, זה מאוד מאוד פוגע בביצועים של העסק, של הביזנס, של החברות שאותן אנחנו מטפלים.
Okay.
עכשיו, אני יכול לשתף אותך בדוגמה מעניינת מזווית טיפה אחרת, יוניליבר.
Okay.
חברה, consumer goods, 150 אלף איש, כולם מכירים את יוניליבר מה המובילות בעולם. רוצה לתת לך דוגמה מה קרה בימי קורונה, דווקא. בימי קורונה מה שקרה זה שבין לילה, חלקים שלמים בביזנס, כמו כל מיני ספקים למסעדות למשל וכן הלאה, פשוט מתו, התייבשו לגמרי. ועוד חלקים אחרים צמחו בטירוף בין לילה, כל הנושא של hand sanitizers ומשלוחים וכן הלאה, אוקיי? ואז יוניליבר שאלה את עצמה שאלה, ושאלה אותנו בתור לקוח שלה, איך אנחנו מעבירים בין לילה אלפים של אנשים מחלק אחד של הביזנס לחלק אחר? איך אנחנו מבינים מה הכישורים שיש להם, איך אנחנו פוגשים גם את החלומות שלהם, אבל גם את הצרכים העסקיים שלנו, ועושים ביניהם מאץ' כדי לתת מענה לצורך העסקי המטורף שקרה בין לילה בימי קורונה.
אוקיי.
עכשיו, הדבר הזה הוביל אותנו, בין היתר, עוד פעם, דיברתי קצת על הטכנולוגיה שפיתחנו,
שנקראת... זהו, אני רוצה שנדבר עליה, ברשותך.
כן.
אז אני מבין שהאירוע הזה יצר איזשהו מצב שבו אתם צריכים לפתח את הטכנולוגיה הזאת, שהיא מה? אני כותב את השם שלי, זרוק לשם קורות חיים, ומה היא עושה? לוגריתם כזה.
דמיין מרקט פלייס, אוקיי, היום יש כל מיני מרקט פלייסים בעולם, שמחברים בין שני דברים, בין קונה ומוכר, אם תרצה. מה אנחנו עושים? אנחנו מחברים בין עובד, או עובדת.
קוראים להם eBay, AliExpress, כל מיני כאלה.
ואמזון, וכן הלאה. אז אנחנו לקחנו את הקונספט הזה, אבל החלנו אותו על עולם העבודה, ואנחנו מחברים בין בן אדם, בין עובד או עובדת, לבין הזדמנות קריירה בתוך הארגון.
אתה יודע, עד היום חשבתי שאני מספר של משרד הפנים, מסתבר שאני, איך זה נקרא, מפרט טכני של חוברת עבודה.
עכשיו, אבל הבעיה היא שאתה לא יודע את זה, אבל פתאום, כשאתה נכנס לתוך המערכת הזאת של גלואות פיתחה, מה המערכת הזאת עושה?
נועם, אתה אמרת לי עכשיו, אתה החמאת לי עכשיו, לי ולכל האנשים כמוני, זאת אומרת, גם לך אולי, אתה הגדלת אותנו. כלומר, הפכנו להיות, במקום מספר במשרד הפנים, הפכנו להיות מפרט טכני שאפשר לנצל אותו למתי שרוצים.
אתה הפכת להיות מפרט ואוסף של כישורים, של חלומות.
אוקיי, אתה יכול לקרוא לזה איך שתרצה.
חד משמעית.
אוקיי. אז אתם יצרתם מכונה עם חוברת, מכונה של שמפעילה את חוברת העבודה הזאת?
כן, ושמתייחסת לכל מנעד הכישורים והחלומות שלך, ובעצם מציעה לך הזדמנויות קריירה בתוך הארגון, מסוגים שונים, והמילה מסוגים שונים, או הטרם הזה מסוגים שונים, הוא חשוב.
אוקיי.
אוקיי? כי פעם, עוד פעם, היית חושב על הזדמנות קריירה שווה תפקיד. אבל היום, דרך אותה המערכת, אתה בעצם יכול פתאום לראות פרויקט של 10% מהזמן. אתה יכול אולי למצוא מנטור, אתה יכול למצוא איזושהי הזדמנות למידה, וכל הדבר הזה, המשין לרנינג, הטכנולוגיה, מתאימה לך באופן פרסונלי.
תראה, אני מאמין שזה לא בנוי כמו המשפחים הרגילים של הכנסת דאטה לתוך איזושהי קופסה שחורה ויצירה של איזשהו פלט מאוד יעיל. נדמה לי שאתה מוכרח שמה לאפיין הרבה מאוד גורמים. זאת אומרת, זה שאתה אומר משין לרנינג זה בסדר, אבל היא מוכרחה להסתכל על כל כך הרבה נתונים ולכמת אותם.
אתה צודק ב-200%. וכאן okay. נכנס, או כאן נכנסת היכולת שלנו היום לאסוף הרבה מאוד דאטה, מהשוק באופן כללי, מעולם העבודה, זה אומר דאטה על הרבה מאוד משרות.
נועם, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה על החשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
אני בעצמי מאגר נתונים לפי מה שאתה אומר.
חד משמעית, אתה ועוד רבים כמוך,
כן,
מאגר
אבל
נתונים.
אוקיי, אז מאיפה אתה לוקח, או מאיפה המכונה לוקחת את זה?
אז הדאטה מגיע, בוא נגיד, משלושה או ארבעה מקורות מרכזיים. אחד, אספנו, אנחנו כבר, אתה יודע, קיימים קרוב לשבע שנים, אנחנו כבר במשך כל השנים האלה אוספים המון מידע מהרשת, מהאופן ווב, על מסלולי קריירה, על תפקידים שונים, על תעשיות שונות וכולי. מה שקורה בבנקים שונה ממה שקורה בחברות פארמה, קונסיומר גודס וכו'.
אתה לא הולך להגיד לי שאתם הופכים להיות חברת השמה.
אנחנו לא חברת השמה.
אוקיי.
אנחנו תומכים באנשים שעושים השמה בתוך הארגון, ואנחנו משתמשים בדאטה שאין להם, אבל שלנו יש. אנחנו היום מבינים מה קורה בשוק, ואנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. אנחנו יודעים לבנות לאנשים מסלולי קריירה, למול מה שלמדנו מהשוק.
על מה אני צריך? אוקיי.
וגם להפתיע אותם הרבה פעמים.
על מה אני צריך לוותר כשאני בא אליך ואומר לך, נועם, תעצב לי מסלול קריירה?
אתה הפוך,
כי זה,
לא?
אז עזוב מידע רפואי, אבל מידע, אתה יודע.
אז אני אגיד לך מה ראינו. אנשים אין להם בעיה לוותר או למסור את המידע הזה, כי הם רוצים להתקדם בקריירה.
אוקיי.
ויותר מזה, הם מבינים שהם בעצמם לא יודעים לבד להגיד בדיוק מה הם רוצים. המערכת לבד משלימה כל מיני סוגים של חלומות שהם יכולים לגשת אליהם, אז הם מוכנים לעשות את זה.
כי מצליבה, אם למדתי לכתוב, אז למדתי לכתוב ולמדתי הנדסה, אז אני יכול לכתוב ספרי הנדסה?
אני אתן לך אפילו דוגמה קצת יותר קיצונית. מה שאתה אומר הוא נכון, אתן לך דוגמה קצת יותר קיצונית. דמיין, עוד פעם, אני חוזר לדוגמה של יוניליבר, כי יוניליבר זה אחד הלקוחות הראשונים שלנו, באמת סיפור הצלחה מעניין, סיפרתי לך קצת איך עשינו השמה ממש של אלפי עובדים בין לילה בחלקים שונים בביזנס. אז דוגמה אחת של...
אנחנו צריכים קצת להתקרב לסיום.
אז אני אספר לך את זה ממש ממש מהר, איך אותה עובדת עבדה 19 שנה באותו מקום ביוניליבר, במחלקת המחקר והפיתוח.
אוקיי.
אוקיי? ופתאום, דרך המערכת, קיבלה הזדמנות בכלל בעולם ה-HR, ספציפית בתחום של diversity and inclusion, של הכלה. תוך חצי שנה, בגלל שהיא עשתה כמה פרויקטים בתחום הזה, היא פתאום הגיעה לעבוד בפול טיים, בעולם הזה שהוא לגמרי היה רחוק ממנה.
תראה, אתה מסרטט דמות שעברה מהפך חיובי.
נכון.
שאני אמשיך את השאלה, או שאתה מבין אותה לבד?
אני יודע לאן אתה הולך, אבל אני זורם איתך, אתה יכול להמשיך.
אוקיי, ומה קורה למי שעובר מהפך שלילי בהיבט הזה? זאת אומרת, הוא היה מנהל, היה, בוא נגיד, מנהל צי נהגים, פתאום הוא צריך לעבוד באריזות.
אז אתה שואל שאלה אפילו יותר גדולה, שבאה ואומרת, אתה יודע, יכול להיות שיש לי כל מיני חלומות קריירה, אבל וואלה, אני בכלל לא רלוונטי אליהן. אין לי את הכישורים וכן הלאה. כאן, מה שהדרך שלנו לפתור את זה, היא לא רק להגיד מה אתה יכול לעשות, אלא גם לעזור לך לנתח את מה שנקרא הסקיל גאפס שלך, את הפערים שלך.
זאת אומרת, האם אתה במקום הנכון?
האם אתה במקום נכון, ואם לא, לאן אתה כן צריך ללכת, ומה אתה צריך לעשות כדי להגיע לשם?
וואלה, נועם. יש לי עוד הרבה מה לדבר איתך, גם באופן כללי וגם באופן אישי, אבל לצערי הזמן שלנו נגמר. אז תודה רבה לך, נועם מרדכי, סמנכ"ל פיתוח עסקי בגלואט.
תודה רבה.
אמרתי את זה נכון? גלואט, סליחה, גלואט.
אמרת את זה מצוין, רמי, כיף להיות איתך.
תודה.
שוב מזוודות קטנות תוחות על המיטה שלי, אורזת את כל השקרים שכבר סיפרת לי, והסיפור אותו סיפור של מוות ופרידה, שלום געגועים להתראות לאהבה, הסיכונות מאחורי שערו קפואים, חנות של מסקרות, תקנה לי כמה חדשים. שצבועים שחור, אני נשבעת אף פעם לא להביט אחור. אתה ודאי ישן, אז בטח לא תשמע אותי. אני לא בוכה, צועקת ולא נשברת, לא חוזרת בי. החברים מאחוריי שערו שלך, במילא הם היו תמיד שם ורק בשבילך.
שלום לך, אתה יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, נכון?
אמת.
שלום לך.
שלום.
ויש לך תואר של מגיסטר.
זה...
מה, זה תואר כבוד?
לא, או... לא, לא, זה תואר מקצועי של רוקח, אין איזה שום משמעות. רוקח.
אוקיי, מה הוא יודע, מה הוא יודע לעשות יותר מרוקח שכרגע גמר 4 שנות לימודים באוניברסיטה או באקדמיה אחרת?
אתה יודע, המקצוע שלנו הוא מקצוע שמעבר ללימודים הפורמליים, הוא בנוי מהמון המון ניסיון שנצבר במהלך שנות העבודה.
כן.
ולכן רוקח עם 30-40 שנה ניסיון, מעבר ללימודים הפורמליים שלמד באוניברסיטה, צבר הרבה הרבה מאוד ניסיון, נפגש עם המון מקרים, המון אנשים, המון מטופלים, ויש איזה משמעות.
וזה בעצם הדרך שבה אתה חוקר, ועל זה אנחנו הולכים לדבר, כי זה המחקר שלך. כמה שנים אתה רוקח כבר?
באבונותיי 40 שנה.
זה לא באבונותיך, נדמה לי שאתה, אחרת היית מפסיק אחרי 5 שנים, אם זה לא היה מצליח חן בעיניך, לא?
ללא
ספק. איפה למדת רוקחות?
באוניברסיטה העברית בירושלים.
ופתחת בית מרקחת, אתה מחולון, פתחת בית מרקחת ברמלה?
נכון.
מילה על בית המרקחת שלך, כי יש לו סיפור מיוחד?
כן, בית המרקחת כמבנה קיים למעלה מ-180 שנה, שימש, תפקד כבית מרקחת עוד בתקופה האוטומנית.
כן, של הטורקים.
נכון, ולאחר מכן במנדט הבריטי, ועדיין הוא ממשיך לתפקד כבית מרקחת. המבנה הוא מבנה לשימור.
כן. איך אתה שמת עליו את הידיים?
זה סיפור לרעיון נפרד.
הבנתי, אוקיי.
אבל מה שיפה, ש... אני עוסק ביום יום כבר כמעט 40 שנה, 35 שנה, עם המגוון הכי רחב של אוכלוסייה שיש במדינת ישראל.
אוקיי, ואז כולם באים אליך, אל דוד, אומרים, הולכים לרופא או הולכים לדוד? נכון?
אז אני לא מתיימר להיות רופא. אני לא חצי רופא, אלא אני 100% רוקח. ויש הבדל גדול.
זה ברור. השאלה היא, או לא השאלה, ההנחה היא מי שגר בסביבת בית המרקחת, אולי הוא חוסך לעצמו את הגישה לקופת החולים או לרופא אחר.
זה בהחלט אחת המחשבות של רוקח. דרך אגב, רוקח מוגדר כמטפל בחוק. ובאמת אחת המחשבות של מערכת הבריאות זה להוות מעין סנן ראשוני, מעין בופר, לפני שאתה הולך וסותם את המרפאות ובא בכל מיני תלונות לא חשובות או זניחות, לרופא, תגיע לבית המרקחת הקהילתי, במידה ויוכל לעזור לך, מצוין. אבל אני משמש גם לא רק כעזרה, אני גם משמש כמכווין. כי בא בן אדם, מתאר עם איזושהי בעיה, הוא לא יודע לאיזה רופא מקצועי הוא צריך ללכת.
תראה,
להמטולוג, לנאורולוג, לאנדוקרינולוג.
בלודג' יש תרופות סבתא. ברמלה יש תרופות פפו?
לא תרופות פפו, אבל תתפלא כמה עצות של תרופות סבתא אנחנו נותנים, כי הסתבר עם הזמן, עם השנים, שאכן הן עובדות, הן בסדר.
תגיד, מי בא אליך הכי הרבה?
שכבת הגיל שבא הכי הרבה זה אמהות צעירות לתינוקות, בשנה הראשונה להיוולדם, ולאחר מכן גילאי 45-50 ומעלה.
משיחות איתן, ובכלל עם האוכלוסייה, איך אתה מזהה ממה הם סובלים? עוד לפני שהם מדברים איתך, זאת אומרת, אני מניח שהם נכנסים דרך הדלת שלך, דרך הדלת השקופה שם, ואתה מיד יודע להגיד מה קורה שם.
קודם כל, הצורה שהם מוציאים אוויר. אתה מכיר את האוי ואת האוף היהודי.
ההנחה, כן.
ההנחה, האוי ואי הזה, כן. אתה כבר מבין שהוא לא בא לקנות בושם ליום האהבה.
אוקיי.
ואתה מסתכל על שפת הגוף. חשוב מאוד להסתכל על הבן אדם.
בזה אין לך הכשרה.
לא, יש לי ניסיון.
אוקיי.
ואתה לומד עם השנים, אתה לומד לזהות, אתה לומד להבין את הכיוון שאליו בא המטופל. והרבה פעמים זה לא קשור לרוקחות ולא קשור לתרופות ולא קשור לרפואה. הרבה פעמים מדובר בפסיכולוגיה. Okay. אנשים מחפשים לדבר עם מישהו אוזן קשבת, לטענות את צרותיהם, ואתה מקשיב.
תשמע, שפת גוף חוקרים הרבה מאוד בעיקר של פוליטיקאים, אבל אתה חוקר של אמא שבאה עם הילד הקטן, הילד הקטן בדרך כלל שפת הגוף שלו היא מאוד חלקה, אבל עדיין אתה תדע מה כואב לו.
בוא נגיד שאם מדובר בילד, אני מסתמך על האמא. אני לא חוקר את שפת הגוף, או לא מנסה להתרשם משפת הגוף של הילד, אבל כשנכנס גבר בגיל 55...
רגע, חכה, כן. עם הגבר הזה.
כן.
הכאב של הילד עובר, ואתה קורא אותו דרך שפת הגוף של האמא?
דרך, כן, כן. עכשיו, אתה צריך להבין שעוצמת הקול, הפתוס של הדיבור, התנועות של הידיים ושל הגוף מרמזות לי גם על עוצמת הדרמה.
אוקיי.
זאת אומרת, שבאה אמא מלאה בפתוס ומדברת בקול רם וידיים, ואני לא ישנה כבר שבוע ימים, אתה מבין שיש פה דרמה אמיתית. לעומת זאת, שבאה אמא ואומרת, שמע, דודו, יכול להיות שהילד שלי סובל מגז ומכאבי בטן, אתה מבין שיש פה אולי בעיה, אבל היא לא כזאת דרמה.
שהיא אוכלת קרובית לארוחת ערב. תגיד, אנחנו סיכמנו, רצינו לדבר על העניין הזה של הסתכלות ומשברי הלב.
כן.
שנובעים מכל מיני דברים. בין היתר זה נובע מאירועי פרישה, זה נובע מאירועי אלבונות, זה נובע מהרבה דברים.
נכון.
אבל אתה הצלחת, נדמה לי, לעשות ספר דוד בנושא שקשור לשיר השירים, לאהבה. אתה יכול לזהות בן אדם שנכנס אליך לחנות והוא אומר לך, דוד, אתה יודע מה קרה לי? אז אתה ישר אומר לו, נפרדת מהחברה שלך?
לא, ממש לא. זה היו מיומנויות של שרלוק הולמס.
כן.
אני עדיין לא ניחנתי בהם, אבל העניין מתבהר תוך...
למה זה עושה לי לא להאמין לך למה שאמרת לי עכשיו?
אנחנו צנועים.
אוקיי. זאת אומרת, כן, עכשיו בואו נפתח את זה.
כן.
אוקיי.
הדבר מתבהר מהר מאוד. חצי דקה, דקה שיחה, אתה מבין במה מדובר. עכשיו, בעיקר, בבית מרקחת קהילתי, אני מכיר 90% מהמטופלים, מרמת הסבא עד רמת הנכד. ואני רגיל לראות את האנשים, אני רגיל לראות את הפנים, אני רגיל לראות אותם בהתנהלות היומיומית שלהם. וכשיש איזשהו שינוי בהתנהלות שלהם, זה בולט לי לעין.
אוקיי.
זה בולט. ואז אתה מתחיל לשאול. עכשיו, בחלק מהמקרים אתה מקבל את הסיפור לפני ששאלת, בחלק מהמקרים אתה שואל, ואז אתה כמו בצל, אתה מקלף קליפה אחרי קליפה, קליפה אחרי קליפה, עד שאתה מגיע עכשיו. זה לא שאני השקפתי אותו לספת הפסיכיאטר והתחלתי לעשות לו טיפול, אבל אתה מנסה להבין, כי בא בן אדם ואומר, אני בדיכאון. אתה אומר לו, מה זה בדיכאון? איך זה בא לידי ביטוי? הוא אומר לך, כאילו יש עננים אפורים כל הזמן בשמיים. אני לא רואה שמיים כחולים.
אוקיי.
אתה מתחיל לשאול שאלות, מה קרה? התגרשת, הייתה לך חברה שעזבה אותך, פוטרת מעבודה, עברת שם עלבונות באיזשהו מקום, במקום העבודה.
פעם היו שרים על זה.
מה היה השיר?
אתה יודע, כל מיני שירים על זה. מי שאהבה כואבת לו, אין אהבה כואבת לו, אז הוא רואה עננים אפורים, ומי שאהבה זורחת לו, אז הוא רואה עננים ורודים.
אני אומר לך שזה בהחלט חלק אחד מהתיאורים. עכשיו, קשה לאנשים להגיד בדיוק מה זה דיכאון, מה זה חרדה, מה זה סטרס. אז מנסים לתאר את זה בתיאורים ציוריים.
רגע, זה אומר שמה שהם חשים, או מה שהם חווים, חווים,
כן.
הופך להיות תהליך
פיזי.
גופני.
פיזי.
שנוחץ עליהם.
כן.
ואז מה, ואיפה זה כואב בדרך כלל?
עכשיו, לא תמיד זה כואב. לפעמים זה, בוא נגיד, פוגע במהלך התקין של החיים. כלומר, בן אדם לא מסוגל לישון, לא מסוגל להירדם.
אוקיי.
אומר לי, דודו, המחשבות הורגות אותי. אני כל הזמן חושב. אני כל הזמן משחזר את היום. אני לא יכול להירדם.
כן.
לפעמים מדובר בכאב פיזי ממש. שאומר לי, דודו, היד כואבת לי, הכתף כואבת לי. אני אומר לו, עשית צילום? אומר לי, כן, הייתי אצל אורתופד, עשיתי צילום, אין לי כלום. אבל היד הורגת אותי. עכשיו, לפעמים יש לזה סיבה. לפעמים הוא הולך למכון כושר, כי יש לו חברה חדשה.
צריך להרשים אותה.
בדיוק, ועשה אובר התאמצות, ואז יש לזה סיבה. אבל לפעמים לכאבים הפיזיים, אין סיבה פיזיולוגית אמיתית. שאומרים, נשבר לו הלב, הלב באמת נשבר לו. ויש לזה תסמינים פיזיים.
אוקיי.
עכשיו, אנשים חווים את זה בצורות שונות. אנשים חווים את זה בצורה של מחנק, אנשים חווים את זה בצורה של כאב אמיתי, ממש כאב בבית החזה. אומרים לי, דודו, אני מרגיש שלוחץ לי, סוגר עליי. קשה לי לנשום, יש לי מחנק בגרון.
אוקיי.
הדברים באים לידי ביטוי בדברים פיזיים, אפילו שזה פסיכולוגיה. אבל זה לא משנה.
אתה יודע,
הכאב הוא ממשי.
אנחנו מדברים על תופעות שהן תולדה של איזשהו שינוי מצב בחיים. זאת אומרת, יכול להיות שעבדת, יכול להיות שהיית נשוי, יכול להיות שמישהו במשפחה שלך היה לידך, ואז או שאותו מישהו לא עלינו נהרג, או שבעבודה אתה פוטרת או התפטרת, או שיש לך משבר בנישואים. בקצה זה מביא את הכל למין סט של רגשות. עכשיו, כשהוא בא ואומר לך, כואב לי בצד שמאל, או כואב לי באמצע הבטן, אתה יכול להעריך מה הוא יגיד לך? זאת אומרת, תשמע, דודו, השכן שלי...
זה לא קורה במשפט הראשון, אבל זה קורה במשפט השישי או השביעי.
אוקיי. לא, אני שואל שאלה אחרת. האם אתה יכול ככה, יכול להיות שהוא יגיד לך ככה, אתה יודע, אתה פחות או יותר יודע מה הוא יגיד לך. אתה יכול להעריך את זה עוד לפני שהוא הגיע למשפט השישי?
זה יהיה קצת יומרני. זה יהיה קצת יומרני אצל חלק אני...
תראה, אתה, תקשיב, אתה איש ענב וצנוע. אני שם לב כל הזמן. אבל בוא נראה גם מציאותיים. יש מצב שאתה תדע את זה די מהר, ואז אולי תוכל לכוון את הדברים לכיוון הזה?
בהחלט, בהחלט. בעיקר אם אני מכיר את הבן אדם, ויש לי רקע עליו, אני יודע מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, רוב הסיכויים שאני אדע לפני המשפט השישי במה מדובר.
Okay.
בדרך כלל גם זה חולים רצידיביסטיים, זאת אומרת, זה לא פעם ראשונה שזה קרה לו ב-20 שנה האחרונות. זאת אומרת, כל משבר או משברון גרם לו לסוג של התנהלות.
אתה יכול להשליך ממטופל אחד, לא, מטופל, קוראים לזה מטופל?
כן, okay. כן.
ממטופל אחד למטופל אחר במובנים מסוימים?
במובנים מסוימים כן.
Okay.
כי... יש אנשים, חלק מהאנשים מגיבים בצורה דומה למצבים דומים.
כלומר, לא? יש תופעות שכיחות על, ש, ש, שאירועים מסוימים גורמים להם.
כן, כן, אנחנו, אתה יודע, אירועים של סטרס, חרדות, דברים כאלה. רוב האנשים מגיבים בצורה די דומה.
מה מביא לזה הכי הרבה? ללחץ, למתח, ממה שאתה יכול
לצחיק? בוס רע ולוחץ. אישה, כן. אישה בעייתית, או בוא נגיד אי הבנה עם האישה, הורים מלחיצים, חברה מלחיצה, ילדים בתיכון, אנחנו רואים את זה הרבה.
ואז אתה רואה, תראה, דיברנו על זה שזה תופעות לחץ, זה לוחץ באזור, בוא נגיד, בין החזה לקיבה, שם יש לה שרעפת,
כן.
והיא מדע די משמעותי לתופעות של כאב רגשי כזה. אני לא יכול לקרוא לו אפילו פסיכוסומטי, כי אני יודע שהוא אמיתי.
הכאב הוא אמיתי.
אוקיי. מה התופעות הכי נדירות שאתה יכול לראות?
נדירות דווקא.
כן, נניח זה מגרד בגוף, זה כואב ברגליים או מה?
תראה, אני ראיתי פעם מקרה של טראומה, שבן אדם ששערו הלבין אוברנייט.
וואלה.
זה תופעה פיזיולוגית פר אקסלנס. ישנם תופעה כזאת של גמגום, שאנשים מטראומה. אני ראיתי אנשים שהתחילו לגמגם.
יכולה גם להיות תופעה הפוכה?
אני לא נתקלתי. אבל להגיד לך שבן אדם שסבל מליקויי דיבור ונפל מקומה שנייה ופתאום התחיל להיות שדר בגלי צהל, לא נתקלתי בתופעה הזאת.
דווקא במקרה הזה יכול להיות שיש לנו דוגמה לא רעה, כי יואב קוטנר הייתה לו איזושהי בעיה שהוא איבד את הזיכרון שלו ואחר כך איכשהו הוא חידש אותו וזה חזר לו, אז אתה יודע מה, לא, עלית על דוגמה קצת מוכרת. תגיד, איך אתה מתאים את מה שאתה נותן להם? בהנחה שאתה אומר, אוקיי, אני יודע לטפל בזה, אני לא שולח אותך לרופא.
תראה, בדרך כלל מטבע הדברים, מה שאני יכול לתת בבית המרקחת, הוא די, נאמר, מוגבל מבחינת החוק.
אוקיי.
ומכיוון שמדובר בדרך כלל בתסמינים שהם יותר פסיכוסומטיים, אז בדרך כלל גם הטיפול הוא בהתאם. זאת אומרת, אני אתן לו משכך כאבים לא חזק, אבל אני אדבר עליו כאילו הוא חזק מאוד. אני אזהיר אותו לא לקחת יותר משניים ביום וכו' וכו'.
רשמתי לי. אוקיי.
אני אתן לו משהו קל להרגעה שלו, אני גם שואל אם אתה תפקודי, אתה נוהג, אתה עובד, משהו שלא פוגע בתפקודים היומיומיים, ולהוריד את הרמה קצת, את רמת הסטרס, את רמת הלחץ, את רמת הפחד שיש. אם הבן אדם חוזר כבר 4-5 ימים ואומר, שמע, זה היה בסדר, אבל לא מספיק, זה חוזר אליי, לא זה, אני כמובן מפנה אותו לבעל מקצוע, וכך צריך להיות.
אתה גם הודיע לבעל המקצוע שאתה שולח לו,
לא,
או שמספיק בקודים שאתם רושמים על המרשמים?
הרופא רושם לי, לא אני רושם לרופא, אבל עדיף לפעמים שהמטופל יגיע לרופא כשהוא טבולה רזה.
אוקיי.
לא עם רקע. שיבוא דף נקי, שהרופא יתרשם ממנו לבד.
שמעתי שאלה אחרונה אליך, כי אנחנו כבר ככה קרובים לסיום. כשהרמלאי ציון ברוך שר, אומר בשירו, ושאלת באיזה שירים זה נכתב, אני שר מהלב. מה לוחץ לו?
אולי לא לוחץ לו, אולי משוחרר לו.
זאת אומרת, הוא מחפש את הלחץ?
לא.
אלא?
אני חושב שזו צורה של שחרור, שבן אדם אומר, אני מדבר מהלב, אני שר מהלב, זה דווקא בן אדם משוחרר, זה לא בן אדם בלחץ.
אבל אז הוא רוצה להשפיע, כאילו. זאת אומרת, אבל אני שר מהלב, כאילו, תבינו אותי.
זה סוג של אמירה שאין יותר כנות ממנה, מהלב.
כלומר, הוא אומר, אני שופך פה את...
שם את הכל על השולחן.
הבנתי. דוד פפו, תשמע, אתה רואה, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר עוד שעות, אבל נאלץ להסתפק בזה. מרתק, תודה רבה לך.
תודה רבה, רמי.
אלו דברינו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, אורחים. ומה בפרק הבא? קולטי קרינה המסוגלים לשמר את העוצמה למשך זמן רב.
הבעיה העיקרית היא הסעה. סחרור של אוויר בין פלטה שחורה חמה לזכוכית קפואה מבריח את החום החוצה.
Okay.
ומה שדיגי פיתחה זה בידוד שקוף, שנותן לקרינה להיכנס ומפריע לאוויר להסתחרר.
סריקת המעי הגס לגילוי מוקדם של סרטן, עכשיו בקפסולה משוכללת.
מעין איזה מקם, אפשר להגיד, שמבוסס על קרינה, שהקפסולה יש לה מקור קרינה מאוד מאוד חלש, אבל מספיק לטווח של 2-3 סנטימטר.
אוקיי.
והיא סורקת את המעי וקולטת את ההחזרים של הקרינה מהדופן של המעי. זה כמו תתאר לך מטוס שטס מעל עיר ומודד את המרחק בגובה, אם יש איזה גבעה או משהו כזה, הוא מודד את המרחק, ואז הוא מצייר תמונה תלת-מימדית של הדופן של המעי. ואם יש פוליפ שבולט פנימה, זה כמו איזה גבעה שמטוס טס מעליה.
והחברה שעשתה זאת והצליחה לאתר זכלי יתושים זכריים לצורך יצירה של הדברה ביולוגית.
זכלים אין להם עברי רוויה, אבל אם מסתכלים פנימה אל תוך הזחל, בספקטרום אור מאוד מאוד מסוים, ניתן להבחן תאים של עברי הרוויה הזכריים טובי, כלומר מה שהולך להתפתח לקראת עברי הרוויה הזכריים.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר, עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.